ערב טוב. מספרים ששלושה שותפים הגיעו פעם לשלמה המלך ומבקשים שיכריע ביניהם. הם עצרו בערב שבת באיזשהו מקום ללון, והיה להם בכיס סכום כסף גדול. עכשיו הם היו צריכים להניח את הכסף באיזשהו מקום, אז הם מצאו איזה עץ, החביאו אותו את הכסף מאחורי העץ, ונשבעו שלושתם שאף אחד לא בא לקחת את הכסף בלי השניים האחרים. מוצאי שבת הם יבואו ביחד. הגיעו במוצאי שבת לאסוף את הכסף, הכסף איננו. ברור שמישהו משלושתם גנב אותו, העלים אותו, כי אף אחד חוץ מהם לא ידע את הסוד, איכן המטמון, איפה הכסף. אז עכשיו הם באים לשלמה המלך שיכריע ביניהם, שיגיד להם, שינסה לזהות, לחקור, לתשאל מי ביניהם הגנב, מי ביניהם זה שהעלים את הכסף. שלמה חושב רגע, אחרי זה הוא אומר להם, תראו, אין לי רוח הקודש, אין לי אפשרות לדעת מי מביניכם הגנב, אבל תראו, אם כבר נכנסתם, שלושה יהודים חכמים, אתם נראים לי סוחרים ממולכים עם חוכמת חיים, אז אני רוצה להתייעץ איתכם על בעיה שאני עכשיו מתחבט בה. יש לי, שמעתי, קראתי איזה סיפור מאוד מרשים, ואני מתחבט בנוגע לסיפור הזה, ואני רוצה לשמוע את דעתכם. אומר להם שלמה המלך לסוחרים, היה בשכונה אחת, היו ילד וילדה שגדלו ביחד, והיו שכנים וידידים מאוד, ובגיל 15-16 הם נשבעו אחד לשני שהם התחתנו. ביום מן הימים, בגיל 25, הם התחתנו. וכדי להעיד על ההתחייבות שלהם, הם הניחו אפילו סכום כסף בצד, שיהיה רבון על ההתחייבות ההדדית. והם סיכמו שאם בגיל 25 אחד מהם יחליט להפר את ההתחייבות, אז הוא צריך לבוא לבקש סליחה מהשני, וגם השני שהפסיד כאילו ייקח את הכסף לעצמו. אוקיי, חלפו שנים רבות, הגיע גיל 25, הם נפגשים שוב, והנערה, הבחורה אומרת שהיא דווקא מצאה מישהו אחר, היא רוצה לבטל את ההתחייבות, היא באה לבקש סליחה, היא רוצה ללכת למקום אחר, יש לה מישהו אחר שהיא רוצה להתחתן איתו. הבחור שמע את זה, הוא חיכה, הוא באמת חיכה לה ושמר לה אמונים, אבל מה הוא יכול לעשות? היא מצאה עושר עם מישהו אחר, הוא לא יכול להכריח אותה. אז הוא אומר לה, בסדר, אני מוכל לך על ההתחייבות. והוא אומר לה, לא, לא רק זה, אני גם נותן לך את הכסף, למרות שעל פי דין הוא היה מגיע לי, אני נותן לך אותו, את מתחילה את החיים, תהיה מאושרת. היא הולכת עם הכסף הזה, בדרך פוגשים אותה שודדים, והם מתנפלים עליה ולוקחים לה את הכסף, והיא כל כך נסערת עוד מהמפגש עם הבחור והפרידה ממנו, אז היא התנפלה על ראש השודדים וצעקה לה, ואתה לא מתבייש, את הכסף הזה קיבלתי מהבחור שחיכה לי כל כך הרבה שנים והוא ויתר על הכסף למען האושר שלי, ואתה מניח את הידיים הגסות שלך על הכסף ולוקח אותו, מה זה, עולם הפקר? ראש השודדים ביקש לשמוע את הסיפור, היה נשמע לו פה שיש איזה עניין רציני, היא מספרת לו את כל הסיפור והוא באמת מאוד התרגש מזה והשאיר לה את הכסף. עד כאן הסיפור. עכשיו אומר שלמה המלך לשודדים, לשלושה סוחרים שעומדים לפניו, אני קורא את הסיפור הזה ואני כבר כמה ימים טרוד במחשבה, מי הדמות הכי מרשימה בסיפור הזה? הוא אומר, לפעמים אני חושב שהבחור הוא הדמות הכי מרשימה. בכל זאת, הוא חיכה לה כל כך הרבה שנים, וככה הוא מוותר עליה, ועוד נותן לה את הכסף. לפעמים אני חושב שהנערה היא הדמות הכי מרשימה. ככה להתנפל על ראש השודדים, בכזה אומץ, לעמוד על שלה ולא לוותר. ולפעמים אני חושב שראש השודדים הוא הדמות הכי מדהימה בסיפור הזה. הוא היה לו כסף ביד, והוא שודד, מה אכפת לו, מרגשות ומעניינים בין בחור ובחורה. והוא ויתר על הכסף כשהוא שמע את הסיפור המרגש הזה. ומילא הוא אומר, אולי אתם, אנשים סוחרים ממולכים, תגידו לי מה אתם חושבים, מי הדמות הכי מרשימה בסיפור הזה? הבחור, הבחורה, או הסוחר, או השודד? אחד הסוחרים אמר שהבחור נשמע לו הכי מרשים, אחר אמר שהבחורה נשמעת לו הכי מרשימה. והשלישי אמר שראש השודדים דווקא הוא הדמות הכי מרשימה. אדם שוויתר ככה על סכום כסף שהיה לו ביד, רק בגלל סיפורים של איזה נערה צעירה. אמר לו שלמה המלך, אתה הגנב. אתה ששומע כזה סיפור, ומה שיש לך בראש זה שודד שוויתר על הכסף שהיה מונח לו מתחת ליד, אז אתה, מבין שלושת הסוחרים, זה שלקח את הכסף, זה שבגד בהתחייבות ולקח לעצמו את הכסף. אנחנו קוראים בפרשת השבוע, בפרשת וירא, את הסיפור אולי הכי דרמטי בכל התנ"ך. לפחות בוודאי אחד מהסיפורים הדרמטיים בתנ"ך. הסיפור של עקדת יצחק. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו לקחת את בנו יחידו, בנך יחידך אשר אהבת. שלושה תארים הוא מתאר אותו. ומבקש ממנו לשחוט אותו על גבי המזבח. למה? ככה. מה יצא מזה? כלום. מה יצא מלשחוט ילד על גבי המזבח? אפילו ילד עשירי במשפחה, ילד 12 במשפחה. כל שכן ילד שחיכו לו כל כך הרבה שנים, 100 שנים אברהם אבינו חיכה לו, והקדוש ברוך הוא מצווה לא פחות ולא יותר, לשפוך את דמו על גבי המזבח. למה ככה? ואברהם אבינו עומד בניסיון ולא שואל שאלות, ושוחט את הילד, ומתכוון, לוקח את הסכין, כדי לשחוט את הילד. וברגע האחרון, המלאך מהשמיים צועק בהיסטריה, אברהם, אברהם, תעצור, זה רק ניסיון, אל תשפוך את דם הילד. והסיפור הזה, בכל שנה מחדש שאנחנו קוראים אותו, אנחנו שואלים את עצמנו, מה המסר של הסיפור הזה? מה התורה רוצה לומר לנו עם הסיפור הזה? מה בעצם הפאנץ', מה השורה התחתונה של הסיפור הזה? אפשר לראות אותו מכל כך הרבה כיוונים. אפשר לדבר על המסירות נפש של אברהם. אפשר לדבר על הזריזות שלו. אפשר לדבר על כך שהוא היה הראשון. כמו שנראה, הכל כתוב במפרשים. המפרשים מתווכחים, באמת, יש אצל גדולי וחשובי המפרשים, ויכוחים גדולים, מה המסר של הסיפור הזה? מה התורה רוצה לומר? מה הרבותה של מעשה העקדה, כמו שכותבים המפרשים? מה התורה רוצה לשדר איתו? הרי אף אחד לא צריך לשחוט ילדים, צריך לגדל ילדים באהבה. מה בדיוק התורה רוצה עם הסיפור? מה אנחנו אמורים לקחת ממעשה העקדה? מה הקטע הכי חזק והכי מרכזי והשורה התחתונה מכל הסיפור הזה של מעשה העקדה? נתחיל מההתחלה, נזכיר את הסיפור של מעשה העקדה, וכל אחד יוכל להגיד את מה שהוא חושב. לפני שנראה דיבורי המפרשים, נתחיל מההתחלה. אברהם אבינו חיכה 23 שנים לילד. הוא התחתן עם שרה בגיל 85, בגיל, אפשר לומר 25 שנים עד שהילד הזה הגיע. בגיל 100, סליחה, הוא התחתן עם שרה בגיל 75. בגיל 100, סוף סוף, קרה הנס, ואברהם ושרה זכו לילד. זה היה אחרי ששרה שינתה את שמה, ואברהם לקח אישה נוספת בשם אגר. הם ניסו את כל הסגולות האפשריות כדי לזכות לילד, ובסוף, ברוך השם, הנס הזה קרה, כשאברהם בן 100 ושרה בת 91. וסוף סוף הם מגדלים את הילד באהבה, והוא ביום יגמל את יצחק בגיל שנתיים, כשיצחק גמר לנוק מאמא שלו, ובעצם הפך להיות מנש, הפך להיות איש בכוחות עצמו, אז אברהם אבינו עושה מסיבה גדולה, ומזמין את כל השרים ואת כל החשובים, לכבוד הילד הזה שסוף סוף נולד לו בגיל 100, בנך יחידך אשר אהבת. ומשום מה, מה שקרה, אברהם אבינו עשה חגיגה גדולה, וחשב על הכל, על הקייטרינג ועל האורחים ועל הפרחים ועל כל העניינים, אבל משום מה הוא שכח להזכיר את שם שמיים. הוא לא הקריב קורבן לכבודו של הקדוש ברוך הוא, כנראה לא אמר לחיים אפילו לכבודו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא אמר תודה, ובסיום המסיבה הזאת נהיה כתרוג גדול בשמיים. באו המלאכים לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, אברהם הזה שלך, שקיבל את הילד אחרי כל כך הרבה שנים, שוכח אותך. הנה, עושה מסיבה להודות על יצחק, על הילד הזה, ולא מודה לך, מודה להרבה אנשים אחרים, אבל לא לך. ונהיה כתרוג גדול בשמיים. והקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, דבר קטן הוא דבר גדול. אז הקדוש ברוך הוא אומר לשטן וליצר ולכל הכוחות הסתרה שהתווכחו, אתם לא מבינים שום דבר. אברהם אבינו עשה הכל בשבילי. אין אצלו שום דבר יותר ממני. והוא אומר, אני אפילו אעשה ניסיון ואראה לכם שהאהבה שלו אליי יותר גדולה מהאהבה שלו לילד שלו, שנולד אחרי כל כך הרבה שנים. אוקיי, חלפו הרבה שנים, למעלה מ-30 שנה. בגיל 137, אברהם הוא בן 137, יצחק הוא בן 37 שנים, הקדוש ברוך הוא בוקר אחד, או יותר מדויק ערב אחד כנראה, בא לאברהם ואומר לו, לך תשחוט את הבן הזה. בנך, יחידך, אשר אהבת, לא ישמעאל, לא אף אחד אחר, את יצחק הזה שהבטחתי לך, שהוא יגדל, ויזכה בארץ ישראל, הילדים שלו יזכו בארץ ישראל, והילדים שלו יצמחו להיות עם רב כאפר השמיים, תשחוט אותו כשהוא רווק. זה לא הלוויתן שהיה לו בת זוג, הוא רווק, לא יהיה ממנו המשך, הוא ימות, ונגמר הסיפור הזה. כל הילד שנולד אחרי כבר, כל הנס הזה וכל התקוות הגדולות שהיו בילד הזה, הכל מתנפץ. ואברהם אבינו, בלי לשאול שאלות, ולומר, רגע, ריבונו של עולם, הבטחת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, כלום. אמרת, אני עושה. ולא סתם עושה. הדרך שבה הוא עושה, למחרת בבוקר, וישכם אברהם בבוקר. הוא קם ב-4:30, עם אור ראשון, חובש בעצמו את החמור, לוקח את יצחק, את אליעזר, העבד, ויוצאים, יוצאים. הוא אפילו לא יודע לאן. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו אפילו איפה יהיה המקום שבו צריך להקוד את יצחק. יוצאים לדרך, מחכה שהקדוש ברוך הוא יראה לו את המקום. הם הולכים והולכים, 3 ימים הקדוש ברוך הוא מסובב אותו בסיבובים. למה? כתוב במפרשים, כדי לתת לו זמן להימלך. אגב, מפה לומדים, הרבי מציין את זה במקום אחר, בשיחה לגבי קורבן פסח, לפעמים אנחנו אומרים, תן לי לחשוב על זה לילה. כמה זמן צריך לחשוב בשביל לקלוט דבר, בשביל להזדהות עם דבר ולדעת אם אתה מתחבר אליו באמת או לא? 3 ימים. 3 ימים זה מהלך הזמן שלוקח למוח לעכל משהו. ולומדים את זה מפה, שביום הרביעי, אחרי 3 ימים, יש שם חשבון, כתוב ביום השלישי, אבל הכוונה היא ביום הרביעי מאז שהשם אמר לו, ביום השלישי למתי שהוא הלך, שזה בעצם היום הרביעי, מתי שהוא שמע בפעם הראשונה את הציווי, הקדוש ברוך הוא מראה לו את המקום, פתאום הוא שר הערפל, זה הר המוריה, והוא מבין שפה הוא צריך להקוד את יצחק על גבי הר המוריה. אגב, הדרך הייתה קשה, היו ניסיונות, השטן ניסה לבלבל אותו, עשה לו נהר עם מים שהוא לא יוכל ללכת, ואברהם, יש לו 1,000 סיבות להפסיק, והוא לא מפסיק. הוא ממשיך ללכת הלאה בהתמדה, להקריב את יצחק על גבי המזבח. הוא עולה על ההר, בלי להתבלבל, משאיר את הנערים למטה. עולה עם יצחק. ויצחק מתחיל להבין לאן זה הולך. הוא שואל, ויאמר יצחק אל אברהם אבי, היה עשה לעולה. את מי מקריבים פה? מי הולך להיות הקורבן? והוא מבין שהוא הולך להיות הקורבן, כי אין עשה לעולה, ואין עיל, ואין כלום. ואברהם עוקד אותו על המזבח, וקושר לו את הידיים, וקושר לו את הרגליים, ומוציא את הסכין, ומתחולל דרמה בכל העולמות העליונים. המדרש אומר, רש"י מביא את זה בפרשת תולדות, שמלאכי מעלה בכו, והדמעות שלהם ירדו על העיניים של יצחק, יצחק שכב עם העיניים פתוחות, והדמעות ירדו מהשמיים. כל העולם רעד, הילד הזה שכל כך הרבה תקוות נתלו בו, ואברהם מוציא את הסכין לשחוט אותו, וברגע האחרון, וקרא מלאך השם, אברהם, אברהם, הנני, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. כי אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. עמדת בניסיון, אפשר להפסיק את הכל, אפשר לפתוח את המסכים. יופי, אני יודע שאתה קשור לקדוש ברוך הוא. פה הקדוש ברוך הוא בעצם סוגר מעגל של 30 וכמה שנים. להם, לשטן וליצר הרע שכתרגו ואמרו, אברהם לא אוהב אותך, אברהם אוהב את הילד, נולד ילד, הוא שכח ממך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הוא לא שכח אותי, הוא אוהב אותי יותר ממה שהוא אוהב את הילד. אין לו דבר בעולם חוץ ממני. ולרוב הדעות, כאן נגמרים הניסיונות, זה כבר הניסיון העשירי, לרוב הדעות במפרשים, זה הניסיון העשירי והאחרון, ואברהם מוכרז כירא אלוקים. ברור שהאהבה שלו לקדוש ברוך הוא, המסירות שלו, הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, היא מוחלטת. עד כאן הסיפור של התורה. וכאן מתחילים להתווכח כל המפרשים, מה פה, כמו שאמרנו, מה המסר? מה פה העניין הכי חזק? מה אנחנו אומרים לקחת ממעשה העקדה? את מה? מה בעצם הנקודות שמציטות את הדמיון שאומרות, וואו, כאילו, איך עשית את זה אברהם? איך עמדת בניסיון? כמובן, הנקודה הראשונה שכולם מדברים עליה, וזה בעצם מה שאנחנו לוקחים ממעשה העקדה, זה המסירות נפש. המוכנות לתת הכל. יש לך בן שחיכית לו אחרי כל כך הרבה זמן. אתה רואה ממנו תקווה ועתיד, ומי שימשיך אותך, וכל כך הרבה צאצאים יצמחו ממנו. ולתת הכל לקדוש ברוך הוא ככה. זה דבר מדהים. ככה רמב"ם אומר. נקרא את זה אפילו במובאה 2. במקורות, בדף המקורות, הרמב״ם שלא כדרכו, שהוא בדרך כלל מאוד מאוד הלכתי ויבש אפילו, אפשר לומר, פה הוא ככה מרשה לעצמו להתפיית, במורה נבוכים. עניין אברהם אבינו בעקדה, כלל, מובא 2 בדף, כלל 2 עניינים גדולים. הוא אומר 2 דברים מופלאים. א', להודיע אותנו גבול אהבת השם ויראתו, עד היכן היא מגעת. המסר הראשון של פרשת העקדה, עד כמה אפשר להתמסר? עד כמה אפשר לתת את הכל? ציווה הוא עניין אשר לא ידמה לו. הקדוש ברוך הוא דורש מאברהם אבינו דבר שאי אפשר לתאר אותו. לא נתינת ממון, ולא נתינת נפש, אלא הוא מופלג מכל מה שיכול לבוא במציאות. זה הרבה יותר מכל מה שאפשר להעלות על הדעת. שיהיה איש עקר, הכוסף לילד, ובעל עושר גדול, ואיש נכבד שישאר מזרעו אומה. הוא לא רק כוסף לילד, הוא בונה על הילד הזה תוכניות על גבי תוכניות. ונולד לו בן אחר הייאוש, אומר הרמב״ם. הוא ושרה כבר התייאשו, ופתאום נולד הילד הזה. איך יהיה חשקו בו ואהבתו אותו? כל אחד יכול לתאר לעצמו כמה אברהם ושרה אהבו את הילד הזה. ואם מישהו צריך ראיות, אז אנחנו נזכרים בתחילת פרשת השבוע הבא, כששרה שומעת על העקדה. היא מתה במקום, היא לא יכולה להחזיק מעמד יותר. כמה אברהם ושרה אהבו את הילד הזה? זה היה כל העולם, כל החיים שלהם. מה? מה זאת אומרת? זה מי העקדה זה נהיה, מי העקדה, נכון? כן, מדימות המלאכים. אבל ליראתו את השם יתברך ולאהבתו הניח את כל מה שקיווה בו, את כל התוכניות הוא שם הצידה, והסכים לשחוט אותו. ויותר מזה הוא אומר, וזה אחר מהלך ג' ימים. כאילו היה רוצה לעשות אותו מיד בבוא המצווה אליו, הייתה פעולת בעלה בלתי מושכלת. אם אברהם היה מיד באותו לילה שהוא קיבל את ההוראה, עוקד את יצחק על גבי המזבח, היית יכול לומר, נו, הוא קיבל הוראה ישירה מהשם, הוא היה תחת האקסטטה של ההוראה ועשה את זה. אבל שלושה ימים להסתובב איתו, ויש לך זמן לשקול את זה, ולקלוט את זה, ולהזדהות עם הדברים, ולהמשיך הלאה, אומר הרמב״ם, זה מופלא, זה מופלא, זה דבר שאפשר לתאר אותו על הדעת. אלא עשותו זה אחר ימים את בו המצווה אליו, היה המעשה במחשבה ובהסתכלות אמיתי, ובחינת חוק אהבתו ויראתו. אומר הרמב״ם, לעשות מעשה כזה, לקחת ילד שכספת אליו, ובנית עליו, ותכננת עליו, ולתת אותו, ועוד אחרי שלושה ימים של מחשבה, זה הכי מרשים שיכול להיות. יפה, זה דברי הרמב״ם. מפרשים אחרים לא רוצים להסתפק בזה. משתי סיבות מאוד מאוד חשובות. קודם כל, וזו הסיבה הראשונה, וזו שאלה שהרבה שואלים אותה, גם חוץ מהמפרשים. לעקוד ילד על גבי המזבח זה דבר כל כך מופלא? מה, לא עושים את זה? אנחנו לא כל יום שומעים על ערבים מתאבדים? עכשיו, על השאלה הראשונה היא, קשה לומר, אומרים מפרשים אחרים, שזה הסיפור של אברהם אבינו, המוכנות למסוע לשחוט את הבן. יש הרבה אנשים שבשביל אידיאל הם שוחטים את עצמם, משוחטים את הילדים. יש אנשים, לא רוצה להזכיר אותו בשיעור תורה, אבל המנהיג של הטרור בלבנון, הבן שלו נהרג בידי צה"ל. יש דבר כזה, לפני שבועיים היה בטיל שהיה על אשדוד, אז צה"ל חיסל מישהו שהוא החמישי במשפחה שלו שצה"ל מחסל אותו. הוא הילד החמישי, להבדיל אלפי הבדלות, כמו חנה ושבעת בניה. אמא שלו כבר חמישה ילדים הקריבה למען הטרור. זאת אומרת, אנשים, יש דבר כזה שאנשים למען מטרות אידיאליות ונשגבות בעיניהם, מוכנים לתת את החיים. זה לא דבר מופלא, זה לא דבר שהוא שמור ליהודים בלבד. ומילא אומרים המפרשים על הרמב״ם, מה אתה אומר? שזה הסיפור של עקדת יצחק? המסירות נפש? אנשים מקריבים בשביל אידיאלים. יש אנשים שאומרים, יש אידיאלים יותר גדולים מהחיים. שאומרים, תשמע, לא שווה לי לחיות, אם המצב הוא כזה וכזה, אני מוכן לתרום את החיים שלי למען. יש דבר כזה. אז מה הביג דיל? הראשון, יפה מאוד, עוד רגע נגיע לזה, לפני זה. עוד שאלה ששואלים חזק מאוד על הרמב״ם, אני מתחיל מזה כי כולם אומרים, מסירות נפש של אברהם. עוד שאלה שמפרשים שואלים. לא רק הערבים מוסרים את הנפש, גם אפילו התורה עצמה לא עושה עניין ממסירות נפש. איך אנחנו יודעים? אברהם אבינו כבר מסר את נפשו פעם. התורה אפילו לא מספרת על זה. באור כסדים. רש"י מספר על זה בסוף פרשת נוח. מה אתה עושה לעניין מפרשת העקדה? זה כבר פעם שנייה שאברהם עושה את זה, זה לא פעם ראשונה. אם אתה מדבר על הראשון, הייתה פעם ראשונה הרבה יותר מרשימה? לא הרבה יותר, לא פחות מרשימה. יותר צעיר, רגע, אבל להפך, לא היה לו ציווי מהשם. שנייה, אני אספר את הסיפור. אברהם אבינו גדל, התחיל לחפש את אלוקים, לחפש את עצמו. הוא לא האמין לטרח, הוא לא האמין לאבא שלו, הוא לא האמין לפסילים, לעץ ולאבן. ואברהם אבינו היה טיפוס קנאי, כמו שהזכרת. מה שהוא האמין, כולם ידעו מזה. אז הוא הלך ממקום למקום, כמו הבעל שם טוב, וכינס אנשים, ועמד על הכיכרות, וצעק, חבר'ה, יש אלוקים, זה לא עץ ולא אבן, זה משהו מחוץ לטבע, מעל האטמוספירה. הלך עם האמונה שלו. שמע את זה נמרוד, שיש פה איזה בחור צעיר עזוי, שלא מאמין בעצים ואבנים, פתאום הביא איזה אלוקים מבחוץ, שקדם לבריאה. נמרוד אמר, אני זורק אותך לכבשן האש. ככה היו מתנהגים פעם, עם כופרים, עם אפיקורסים. אברהם אבינו לא התבלבל, ונכנס לתוך כבשן האש. זה פחות מסירות נפש? מי שמוכן להקריב את עצמו, מוכן גם להקריב את הבן שלו. האמת היא שיש מפרשים שאומרים שלהקריב את הבן זה יותר קשה, אבל מצד שני, אף אחד אפילו לא ביקש אותו. פה הקדוש ברוך הוא ציווה אותו במפורש. נו מה? כל אחד שהקדוש ברוך הוא יפנה אליו, סיכויים רבים שהוא יעשה את זה. שם, באור כסדים, אף אחד לא פנה אליו. אף אחד לא ביקש אותו. הוא היה בחור צעיר שלבד גילה את אלוקים, והחליט ללכת עם האמונה הזאת עד הסוף. והתורה אפילו לא טורחת לספר את זה. היא לא עושה עניין עם מסירות נפש. אז מה פה הפנץ' הגדול של סיפור העקדה? א', זה כבר היה אצל אברהם עצמו, והתורה לא סיפרה את זה. ב', זה קורה גם אצל אומות העולם. אז מה אנחנו אומרים לקחת מפה? אמרת את הראשון, אז הרבי אומר שזה כתוב, הרבי בעצמו אומר את זה בכמה מקומות. אבל יש מקומות אחרים שהרבי אומר, הראשון, אור כסדים היה הראשון. לא מעשה העקדה, מעשה העקדה היה הניסיון האחרון, לא הראשון. אז יש מפרשים שאומרים עוד הסבר אחד, נקרא אותו גם בפנים, אדמור הזקן אומר, שהסיפור הגדול של אברהם אבינו זה הזריזות. לא זה שהוא קיים את ציווי השם. ברור, אלוקים אמר לו, קח את הבן. כל אחד שאלוקים יתגלה אליו, נאמר שהוא יהיה ראוי למצב שאלוקים יתגלה אליו, והוא יקבל את הציווי, ברור שהוא ישמע מה אומרים לו. הסיפור הוא איך אתה עושה. אברהם אבינו היה יכול לקום ללכת לספר את זה לשרה, ולבכות איתה כל הלילה. בפועל, אגב, כתוב שהוא עבד עליה. הוא אמר לה, אנחנו מחר הולכים לעשות, להקריב קורבן להשם. הוא לא אמר לה לאן הם נעלמים פתאום, בארבע וחצי בבוקר מהבית. הוא לא אמר לה שאנחנו הולכים להקריב את יצחק. הוא היה יכול לשבת כל הלילה ולבכות איתה. ואחרי זה לנסוע לאט לאט עם החמור והעצים, ולקוות שיהיה גשם, ולקוות שיהיה שלג והוא לא יוכל לנסוע, ולקוות שהקדוש ברוך הוא יראה כמה הוא מסכן וירחם עליו, ואולי יצחק לא ירצה ללכת. לא! הוא עושה את זה כאילו הוא הולך עכשיו לקבל פרס ממפעל הפיס. בשיא הזריזות, חובש את החמור בעצמו, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, הולך, חובש את החמור, כאילו הולך עכשיו לקבל מתנה, כאילו הולך לקבל ילד, לא לשחוט ילד. אומר אדמור הזקן בטניה, הסיפור הגדול הוא לא המסירות נפש, ואפילו לא היותו הראשון, הסיפור הגדול הוא הזריזות. זה באמת הדבר המרשים מהכל. אוקיי, זה גם דבר יפה וגם דבר מרשים, אבל אנחנו רוצים ללכת למקום אחר, להגיד רעיון שהרבי אומר אותו באחת השיחות, וזה נחשבת לאחד באמת הרעיונות הגדולים של הרבי, אחד הרעיונות המפורסמים של הרבי, שהוא מופיע בהרבה הרבה מקומות. מה הייתה מסירות נפש שלו? מה היה בעצם הדבר הגדול של מעשה העקדה? וזה גם הלכה לכל אחד מאיתנו. כל אחד יכול לקחת את זה. זה לא נשאר ברמת לשחוט את הילד, חלילה. זה דבר מאוד קטן שכל אחד יכול לקחת אותו לתוך החיים שלו. הרבי אומר כך. לפעמים אנחנו פותחים את העיתון, גם עיתון דתי, וקוראים שם עמוד שלם על איש מאוד עשיר, שנתן מיליון דולר להקים בית כנסת, להקים בית המחוי פה בראשון לציון. יהיו אנשים שהתפעלו, לתת מיליון דולר, זה יפה מאוד. מה אנשים אחרים יגידו? שמעו, הוא מוכן לשלם בשביל פרסומת. יש אנשים שבשביל פרסומת עושים שלטי חוצות, ויש אנשים שבשביל פרסומת נותנים צדקה. הנה, כתבו עליו בעיתון, כולם אומרים, וואו, הוא מוכן לשלם. בקיצור, יש לו אינטרס בנתינה הזאת. זה לא נתינה טהורה, זה לא נתינה נקייה. מתי אנחנו מעריכים בן אדם? באמת. מתי אנחנו מוחאים כפיים? כאשר אנחנו רואים אדם שעושה בלי אינטרס, בלי שום סיבה בעולם, רק לשם שמיים. זה צמד המילים. מתי למשל? כשיש אדם עשיר שלא נותן כסף, שלא ידוע שהוא נותן כסף, הוא אולי אפילו מפורסם כקמצן, אבל פתאום, אחרי שהוא משתלק לבית עולמו בגיל 120, מתפרסמת כתבה בעיתון שבמשך חייו הוא היה מפרנס מאות אנשים בלי שאף אחד ידע. הוא כל ערב פסח וערב ראש השנה היה נותן לקופת העיר מיליון דולר כמחד פסחה, בלי שאף אחד ידע מזה. זה אדם שאנחנו מעריכים, לא הייתה לו שום סיבה, לא היה לו שום אינטרס, הוא עשה את זה פשוט נקי, פשוט לשם שמיים. זה המבחן. אומר הרבי, זה מה שהיה אצל אברהם, הבינו? במקרה הזה של העקידה. לעקוד את יצחק, זה היה מעשה יחיד במינו, אפילו בהיסטוריה של אברהם, שלא היה בו שום אינטרס. לא הייתה לו שום סיבה בעולם לעשות את זה. זה היה נגד האופי שלו, נגד הטבע שלו, נגד האג'נדה שלו, נגד סדר היום שלו. זה היה הפוך מכל מה שהיה אברהם אבינו. ובכל זאת, הוא עשה את זה, למה? כי ככה ציוו אותו. וזה דבר מופלא, זה דבר שאי אפשר לתאר אותו. בואו נדבר ברמה האישית, ברמה הכי פשוטה, לפני שאנחנו הולכים גבוה, לעומק. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם לשחוט את בנו. מי היה אברהם אבינו? מה אנחנו יודעים מהתורה עד עכשיו על אברהם אבינו? איזה דמות, איזה טיפוס מצטייר לנו? אברהם אבינו הוא האיש הכי טוב שקיים בעולם הזה. הוא האיש הכי נפלא, הכי רחב לב, הכי מאיר פנים שהיה בהיסטוריה. אברהם הוא אבי, התורה מתארת אותו. אברהם היה איש של אהבה. הנה, הפסוק הראשון של פרשת השבוע כולה היא סיפור אהבה של אברהם אבינו. היא סיפור של איש מאיר פנים, של איש זקן מלא רחמים. איך הפרשה מתחילה? אברהם אבינו מלט עצמו בגיל 99. ביום השלישי למילה, זה היום הכי כואב. איש בגיל שלו, בגיל 99, אמור לנוח, אמור לשכב במיטה. הוא לא שוכב במיטה, והוא גם לא אוכל ארוחת בוקר, כי הוא צריך אורחים. הוא לא יכול לשבת לבד לשולחן. הוא חייב שיהיה איזה אורח, שניים ליד השולחן, שיוכלו ביחד איתו. תנוח, יש לך זמן. יש לך ימי מחלה עכשיו, אתה בתוך שלושה ימים מהברית. לא. אז הוא מתיישב בפתח האוהל ומחכה לאורחים. כחום היום, איש מבוגר, אחרי ניתוח. לא, יושב כחום היום במדבר, בנגב. ואז הקדוש ברוך הוא מגיע לבקר אותו. אז הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא כמה מילים, ואז קורה דבר מדהים. הוא רואה מרחוק שלושה מלאכים מתקרבים, שלושה אורחים, אז הוא עוזב את הקדוש ברוך הוא כדי לקבל את האורחים. זה יותר חשוב בעיניו מהכנסת אורחים. והגמרא לומדת מכאן שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. אברהם אבינו הוא איש טוב. כל החיים שלו זה לארח, זה לפתוח את הלב, זה להאיר פנים. זה סיפור ראשון. סיפור שני, אברהם שומע מהמלאכים שהם הולכים להפוך את סדום. אז הוא הולך להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שלא יהפוך את סדום. מה אכפת לך מסדום? לא תאחיין שלך ינצל, קיבל פטור. מה אכפת לך מסדום? לא. הוא לא יכול לראות שיש איזה משהו לא טוב. הוא לא יכול לראות שאנשים ימותו. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים. ובפרשה הקודמת קראנו שהוא נלחם בשבילות עם 4 ו-5. ואחרי זה מגיע השיא, הסיפור האחרון. ישמעאל גדל, הבן השני, והוא מתחיל לעשות צרות ליצחק. השרה אומרת לו, תגרש את בן העמה הזאת. הוא דמות שלילית, הוא דמות של אנטי. הוא מקלקל לנו את הילד שנולד אחרי כל כך הרבה שנים. אברהם אבינו אומר, אני לא זורק ילדים מהבית. לא מאמין בגישה כזאת. לא מאמין שמשהו יצא טוב מלזרוק ילד מהבית. והוא לא רוצה. ושרה מתעקשת ונלחמת איתו, עד שהקדוש ברוך הוא צריך להתערב בבעיות בשלום בית אצלהם, וצריך לומר, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אבל אברהם מצד עצמו, הוא איש טוב, הוא איש נפלא, הוא איש של חסד. הוא לא מאמין בפתרונות כאלה. הוא מאמין שאם תפתח את הלב, אם תהיה טוב, יהיו טובים איתך. אם תראה לילד פנים יפות, אז הוא יחזור אליך בסוף. ואל האיש הנפלא הזה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תשחוט ילד, קח סכין ותקריב אותו קורבן אדם על גבי המזבח. בלי ציווי השם, אברהם אבינו היה חש גועל. הוא לא יכול להסתכל במראה אחרי מעשה כזה. אין לו שום סיבה בעולם לעשות את זה. זה הפוך מכל ההוויה שלו. זה הפוך מהמהות שלו. זה הפוך מדרך החינוך שלו, מדרך החיים שלו. זה לדרוש מאדם להקריב את הגן עדן שלו, את הדברים הכי קדושים שלו, למען הקדוש ברוך הוא. זה דבר שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא ביקש אותו משום אדם, לעשות דבר שהוא כל כך הפוך ממנו. זה ברמה האישית. מעבר לזה, ברמה החברתית, ברמת האג'נדה. לאברהם אבינו היה סדר יום. היה משהו שבשבילו הוא היה קיים. אנחנו יודעים את זה. אברהם אבינו היה שליח. הוא הסתובב בכל העולם והפיץ את בשורת המונותאיזם. בשורת הכל האחד. הוא הלך בכל העולם ואמר, חבר'ה, דעו לכם, זה לא עץ ולא אבן ולא פסלים, יש איזה כל בשמיים. והוא כל הזמן עשה את זה. ולאברהם אבינו היה חלום. שיהיה לו בן. הנה יבוא הבן. וימשיך את המסורת הזאת. וימשיך להפיץ את זה. ולבן הזה יהיה ילד. ולילד של הבן יהיו 12 ילדים. ומה-12 ילדים יבואו ילדים ככל הים. וכל העולם כולו ידע מבשורת המונותאיזם, מהפטנט שאברהם המציא וגילה. זה היה החלום שלו, בשביל זה הוא חי. ובא הקדוש ברוך הוא עכשיו ואומר לו, תעקוד את הילד, תהרוג אותו, ואיתו תהרוג את הפרויקט שלך. איתו תהרוג את הסיבה שבשבילה אתה חי. הילד לא ימשיך אותך, אתה תמות בגיל 175, ורעיון המונותאיזם יישכח מהעולם. לא יהיה לפיד, לא יהיה מישהו שיעביר עליי את הבשורה הזאת. זה מנוגד לגמרי לאינטרס של אברהם, למהות שלו. ואברהם אבינו בכל זאת ממשיך ואומר, ריבונו של עולם, בשבילך אני עושה את זה. וזה דבר מדהים. לעשות דבר שאין לך בו שום סיבה, ושום היגיון, ושום טעם, אתה לא רואה בו. וזה הדבר הכי קשה. לפעמים נקח את הסיפור הגדול הזה ונדבר עליו בקטנה, נדבר עליו בחיים האישיים. כל אחד יודע, בתוך הבית, בתוך המשפחה, בין זוגות, בין הורים וילדים, בתוך העבודה, לפעמים דורשים ממך לעשות דברים שאתה לא מבין אותם. אין לך מושג למה צריך לעשות אותם. אתה לא רואה בזה שום טעם, זה לא מוצא חן בעיניך. כלום. ואדם אחר יכול להגיד, לא, לא יעשה. והדבר הכי קשה זה לבוא ולהגיד, לך זה חשוב? אני עושה את זה בשבילך. לפעמים רואים דברים כאלו, כל אחד מקריב, בשלום בית, בחיים. לך זה חשוב, אני עושה. וזה הכי קשה, זה הכי קשה. אם אתה מוצא בזה איזה טעם, בסדר. אבל לבוא לעשות דבר שאין לך בו שום עניין. מספרים על בחור ישיבה שלפני החתונה, הלך, הוא בחור יוצא עכשיו מהישיבה, לא יודע חיים, לא יודע אישה, לא יודע כלום. אז הוא הולך למדריך נישואין שילמד אותו קצת, ילחוד שלום בית, איך מסתדרים, איך מנהלים משפחה. אז המדריך הזה מלמד אותו שכשעובר אכבר בבית, תפקיד של הבעל להרוג את האכבר. אוקיי, שומע, רושם במחברת. אחרי זה הוא מלמד אותו עוד הלכה, שאם האישה שוטפת את הבית, אסור לו לעבור, הוא צריך להתחשב. בחור הזה, בחור ממולח, בחור למדן, אז הוא אומר לרב, רגע, אבל מה אני עושה אם כשהיא שוטפת את הבית עובר אכבר? אומר לו הרב, יארג ואל יעבור. זאת אומרת, לפעמים אדם נדרש, כל אחד יודע את זה בחיים הקטנים שלו, לעשות דברים שאין לו מושג למה, מה אתה רוצה מהחיים שלי, מה טוב בזה, למי זה טוב, מה זה משנה. ופה הקטע הכי קשה, לבוא ולתת את עצמך פשוט בפשטות, כי אתה ביקשת. לבוא ולבקש מאברהם אבינו לשחוט את בנו, את הדבר הפוך לגמרי ממה שהוא, מהאופי שלו, מהאג'נדה שלו, מהסיבה שבשבילה הוא חי, הוא בכל זאת הוא עושה את זה. לא הייתה לו שום סיבה בעולם לעשות את זה, הוא בכל זאת הוא עושה את זה. חפשתי בחז"ל, בתנ"ך, סיפור שדומה לזה, וסיפור אחד מאוד מאוד מרשים בתלמוד ירושלמי. תלמוד ירושלמי במסכת קידושין יש כמה סיפורים על דמה בן נתינה. דמה בן נתינה היה גוי שמאוד כיבד את תורה והיה סמל בחזה לכיבוד הורים. הגמרא מספרת עליו שם שלושה סיפורים. ואחד הסיפורים שהוא באמת הכי מרשים הוא שדמה בן נתינה היה ברומי, היה איש חשוב, גוי חשוב, והוא יושב שם בראש העיר, בראש המועצה של רומי, וכולם יושבים סביבו בגורן עגולה. ופתאום אמא שלו מתקרבת. אמא שלו הייתה אישה מבוגרת שלקתה בנפשה, והחזיקה ביד את הנעל שלה והקטה אותו בפנים. לעיני כולם, והוא לא מגיב. בשלב מסוים היא כבר הייתה מבוגרת, נפלה לה הנעל מהיד. אומרת הגמרא שהוא התכופף והרים לה את הנעל. זה עושה לך טוב, תמשיך. זה עושה לך טוב, מה אני אעשה? את אישה מבוגרת, זה לא נורמלי, זה מה שמרגיע אותך. זה נתינה לשם נתינה, זה דבקות לשם דבקות, זה דבר שאפשר להעלות אותו על הדעת. זה מה שהיה אצל אברהם אבינו, ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. 9 ניסיונות לא הספיקו. הקדוש ברוך הוא עוד לא השתכנע שהוא ירא אלוקים. רק עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, וואו, אתה באמת ירא אלוקים, ולא צריך יותר ניסיונות. זה יהיה העניין הבא, נעזוב את העניין מה אלוקים יודע. בוא נדבר בפשט קודם. בפשט. אתה ידעתי, עד כדי כך כתוב במדרש, שבתחילת מעשה העקדה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח נע את בנך. למה נע? הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה לי טובה, תעמוד בניסיון הזה, שלא יאמרו שבניסיונות הקודמים לא היה ממש. למה? למה 9 ניסיונות לא הספיקו וצריך את מעשה העקדה? לא, אבל מה היה חיסרון בתשעה ניסיונות הקודמים? בהם בכולם היה לאברהם איזשהו אינטרס. הייתה לו איזו סיבה. כשבאו זרקו אותו לאש באור כסדים, אברהם אמר, וואלה, בטח שאני אקפוץ לאש. ככה כולם ידעו כמה המונותואיזם הוא אמיתי. כמה אני מוכן להילחם על העקרונות שלי. מהפכה, כל המהפכה הערבית פרצה מאדם אחד בתוניס שתלה את עצמו. אברהם אבינו אומר, אם אני הולך אל האש, כל העולם ידע מזה, כל העולם מתפעל מזה. אז היו לו אינטרסים, היו לו סיבות, אז מה הוא שונה, כמו שאמרנו להבדיל, מהגויים שמתאבדים, כי יש להם אינטרסים, כי הם רוצים להשיג ככה ולדפוק את המערב ולדפוק את ישראל ועוד הרבה סיבות. זה עוד לא כלום, אם יש לך איזושהי סיבה אישית לעשות את זה, אז אני עוד לא יודע שאתה ירא אלוקים. אז אתה כמו כל מתאבד שמוכן להקריב על האידיאלים שלו. אבל אם זה מגיע למצב שאין לך שום סיבה בעולם לעשות את זה, אתה באמת, אתה כבר עייף בערב, ופתאום צריך לצאת למעריב, ואתה אומר בחיית, למי זה חשוב, מה זה משנה, מה לי כן ילך מניין, לא ילך מניין, ואתה בכל זאת נותן את עצמך והולך. אז אתה ידעתי כי הרי אלוהים אתה. זה המקומות הקטנים שבהם פתאום רואים שאתה קשור, שאתה מחובר, כי אין לך שום סיבה אחרת לעשות את זה, זולת כבוד שמיים. זולת הסיבה שאתה באמת מחובר לקדוש ברוך הוא. נקרא את זה בפנים, במובאה 3, את הלשון הזה שהרבי אומר, החידוש של מעשה העקדה, על פני אור כסדים, על פני כל הגויים המתאבדים בכל מקום בעולם, שפה לא, זה לא היה למען מטרה, זה לא היה למען אידיאל, זה היה פשוט לשם שמיים. וזה דבר שלא ראו אותו אצל אברהם בשום הזדמנות. העובדה, מובאה 3, שאדם מוכן לתת את חייו על דרכי השם, עדיין לא מלמדת שהוא בטל. ייתכן שיש לו איזה סיבה למסור את נפשו, שהיא מצדיקה אפילו מוות עבורה. כמו שמוצאים, אומר הרבי, התנהגות כזו אצל אומות העולם, שמוסרים נפשם עבור מטרה מסוימת. אנחנו כל יום פוגשים את זה. אנשים החליטו שהם רוצים להילחם במערב, אז נכנסו בתאומים, המיתו את עצמם. יש דבר כזה שאדם אומר, האידיאל יותר חשוב מהחיים. זה לא המצאה של אברהם אבינו, זה המשיך גם הרבה אחריו. לא זה הסיפור של מעשה העקדה, לא המוכנות למסור את הנפש. הסיפור של מסירות נפש אמיתית היא למסור את עצמו, את האני שלו, ללא כל אינטרס שכלי או רגשי. וכך היה כל המסירות נפש בעקדה, משום שכך הקדוש ברוך הוא ביקש או ציווה, ולכן אברהם עשה זאת. אגב, הרבי מוסיף שאף אחד אפילו לא ראה את זה, שלא תאמרו, נו, אולי אברהם רצה להראות לאנשים איך הוא מוכן להקריב את הבן שלו. הרבי אומר, אף אחד לא ידע מזה. אבן עזרא אומר שאברהם אבינו היה שם לבד באור המוריה, אפילו הנערים היו למטה. אף אחד, היו אומרים שהוא סתם שחט את הבן, שהבן נעלם במדבריות הנגב. לא יודעים אפילו איפה הוא. יתרה מכך, ראיתי דבר נורא אפשר לומר, באחד המפרשים, שהוא אומר, מזל של אברהם אבינו שזה לא התפרסם. כי אם אברהם אבינו, אם היה מתפרסם, אברהם אבינו היה הופך לאיש הזוי, לאיש מוקצה מחמת מיוס. הוא היה גומר את עצמו מבחינה ציבורית. והוא אומר דבר כזה, דבר ממש מדהים. אמרנו שיצחק שואל את הבן שלו, ויאמר יצחק, יצחק שואל את אבא שלו, את אברהם. ויאמר יצחק אל אברהם, אבי, ויאמר הנני בני, הנה יש בעצים, אבי, בני, מה הולך פה? מה זה? ויאמר יצחק אל אברהם, אביו, והוא עונה לו, אבי, בני, מה, הם לא מדברים? אבא ובן? מה זה כל התארים האלה? שיגיד ישר ולעניין, מה הוא רוצה? שישאל, יעשה לעולה. בפשטות, כשאתה קורא את זה בפשטות, מה אתה חושב? שהם מנסים להתאפס אחד בשני. הם יודעים שזה הרגעים האחרונים שלהם ביחד. אז יצחק אומר, אבי, והוא עונה לו, בני, הם מנסים איכשהו להיאחז. אבל אותו מפרש אומר רעיון נפלא. אומר, יצחק אומר, אבא, אני הולך בשמחה. אני שמח להיות עשה לעולה. אבל מה יאמר העולם? מה יאמרו הבריות? הם יגידו שאתה לא אבא שלי. הם יגידו מאבי מלך נתעברה שרה. איזה אבא הוקט הבן שלו על גבי המזבח? הם יגידו, הליצנים צודקים. מה רש"י אומר בתחילת פרשת תולדות? שהקדוש ברוך הוא עשה נס, שיצחק יהיה דומה לאברהם. למה היו צריכים את הנס הזה? כי ליצני הדור, העיתונאים כתבו שהוא לא בן של אברהם, הוא בן של אבי מלך. כל כך הרבה שנים אברהם חי עם שרה, ולא היה ילד. ופתאום שרה נופלת בגרר, ויש ילד. אז כנראה שהוא מאבי מלך. והקדוש ברוך הוא צריך לעשות נס, שיצחק יהיה דומה לאברהם, שכולם יראו שהוא בן של אברהם ולא בן של אבי מלך. אומר יצחק, אתה נותן לכל החבר'ה האלה דלק. מה הם יגידו? כנראה שהילד הזה לא בן שלך, ולכן היה לך קל לשחוט אותו. אביו, אבי, הוא צועק לו אבא, יגידו שאתה לא אבא שלי. הם יערערו על האבאות. זאת אומרת, שאם היה נודע בעולם מה שאברהם עשה, הוא היה גומר את כל הקמפיין הזה שהוא נהיה למען כל אחד, הוא היה הופך לאיש הזוי. אגב, הוא אומר, רעיון, ומה אברהם עונה לו? הנה מבני. הוא אומר לו, אם לא היית בן שלי, לא הייתי מקריב אותך. כי בן של אבי מלך לא הייתי מקריב, קורבן צריך להיות משובח, כל חלב להשם. לא הייתי לוקח איזה ילד גוי, זה דבר נורא, לא הייתי לוקח איזה ילד גוי ומקריב אותו להשם כקורבן אדם. זה רעיון שכתוב, אבל על כל פנים המסר הוא, שמעשה העקדה מבחינה אישית, היה גומר את אברהם. היה מנוגד לכל האג'נדה והקמפיין שאברהם ניהל. ובכל זאת הוא עשה את זה. זו נתינה אמיתית. אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. עכשיו אני יודע שבאמת אין לך כלום בעולם חוץ ממני. רק לשם שמיים. יש המפרשים מדברים הרבה, אני אסיים עם הנקודה הזו של מעשה אבות סימן לבנים. אברהם אבינו נקרא אבא, יש לנו שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. מה זה שלושה אבות? או אבא אחד, או עשרה אבות. אולי גם כן ראובן, יצחק, ראובן, שמעון ולוי יהיו אבות. מה הכלל הזה? הגמרא אומרת, אין קוראים אבות אלא לשלושה. יש רק שלושה אבות. ומה עם האחרים? למה השבטים, 12 השבטים הם שבטים, הם לא אבות, הם כבר בנים. יש במפרשים רעיון מאוד מאוד חזק, שאומר, אבות הפירוש הוא שהם נתנו לנו משהו. אבא נותן משהו לילד. אבא נלחם בשביל הילד. כשאבא נלחם מלחמה מסוימת, הילד כבר לא צריך להילחם אותה. האבא סולל את הדרך, כשהאבות צללו את דרך בורמה, אז אנחנו כבר יכולים ללכת שם. בדרך כלל ניסיונות וקשיים בחיים שהאבא עבר, הילד לא צריך לעבור אותם. הילד מתחיל מהנקודה שבה אבא סיים. אז מעשה אבות סימן לבנים, אתה שאלת שאלה מאוד יפה שכתובה בכל המפרשים, מה הקדוש ברוך הוא צריך לנסות אותו, הוא לא יודע? אז אומר הרמב"ן ועוד מפרשים רבים, הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה בשביל אברהם, הוא עושה את זה בשבילנו. שאנחנו, כשהאבא עושה משהו, אז הילדים רואים ובדרך כלל הם חוזרים, ההיסטוריה חוזרת. הם בדרך כלל חוזרים על מה שהאבא עושה. ילד בדרך כלל מגיב כמו שהאבא שלו הגיב. אז אברהם אבינו עובר את הניסיון הזה, כדי לפתוח לנו את הדרך, למה? למסירה כזאת לקדוש ברוך הוא, בצורה שאין בה טעם, שלמעלה מטעם ודעת. וזה דבר מדהים. קיבלנו מהקדוש ברוך הוא במתן תורה מצוות, חוקים ומשפטים, עדות חוקים ומשפטים. שלושה סוגים. יש מצוות מובנות, הגיוניות, מצוות שכשהסבירו לנו אנחנו מבינים. ויש מצוות רבות של חוקים. אנחנו לא מבינים אותם. נקרא בפרשת ויקרא על הקורבנות. אנחנו לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא צריך את הבהמות הנשרפות על המזבח. איך זה מחפר. למי זה טוב? מה זה נותן שכל כך הרבה בהמות מתות ונשחטות? ובכל זאת, אנחנו כל יום מתפללים שיבנה בית המקדש, ומה יקרה כשיבנה בית המקדש? ונקריב קורבנות. ולא נצטרך להתפלל, אלא נקריב קורבנות בפועל. ויהודים מקפיד על בשר וחלב. מה זה בשר וחלב? מישהו מבין? יש כל מיני הסברים, אבל זה הרי לא סוד העניין. יש פה סודות נסתרים. אנחנו לא יודעים למה זה, ושעת נז, ופרה תלכות תומה ותארה. בסדר, הסברים רפואיים זה בשביל אנשים כרקנו, אבל זה הרי לא כל העניין. ואם בהסבר הרפואי לא יתאם, יתברר שהוא מוטעה, אז מה? אז מישהו פחות קיימת בשר וחלב חלילה? לא, ההסברים זה כמו שהרמב״ם אומר לגבי מקווה. זה גזירת הכתוב, אבל רמז יש בו. זרקו לנו איזה עצם. אבל לא זה כל העניין, העניין הוא הרבה יותר גבוה ונשגב. אתה צודק עם מה שאתה אומר. נכון, ידבר שבוע הבא על הנושא הזה, אבל בכל זאת ברור שזה הלכות תומה וטהרה, אפילו שלמה המלך לא הצליח להבין אותם, זה הרבה מעבר, ופרה אדומה. תמיד יהיו מצוות שלא נוכל להבין. הקדוש ברוך הוא השאיר בכוונה מצווה אחת שאין לה שום הסבר, כדי שנלמד ממנה על הכל שאנחנו לא מספיק מבינים. אז מאיפה הכוח? מה פתאום יהודים עושים את זה ככה? עוד פעם ועוד פעם הם מתמידים. ובפרט בפרשה שלנו רואים, ישמעאל עזב, רש"י אומר דבר מדהים, למה ישמעאל עזב? הוא דבר מאוד קטן. הוא זיהה שאברהם לא הולך לתת לו את הירושה. שאברהם הולך לנשל אותו מהירושה. אז הוא עזב. נו, עלינו על ירושה, אנחנו על דברים כאלה מתווכחים, כמה יהודים נשחטו ונטבחו בכל הדורות. ואנחנו ממשיכים להיות מחוברים ולהיות קשורים ולא לשאול שאלות אפילו ולצדק את הדין ולומר תמיד צידוק הדין והקדוש ברוך הוא אתה האמת ומשפטך האמת. מאיפה כל הכוח הזה? מאיפה הגיעה התקשרות כזאת לקדוש ברוך הוא שלא נורמלית? רש"י אומר על פרה אדומה שאומות העולם מזלזלים בישראל. מה אתם משוגעים? אתם שורפים פרות? מה אתם באיזה קט בהודו? ובכל זאת בני ישראל עושים את זה ומתחננים שבית המקדש יבוא ועוד פעם יהיו פרות אדומות. הכוח לזה זה מאברהם אבינו. הוא האבא שפתח את הדרך ונתן לנו התקשרות ודבקות כזאת בקדוש ברוך הוא בצורה שאי אפשר לתאר אותה. וכל אחד לוקח אותה גם בחיים הקטנים שלו, כמה אנחנו צריכים לתת על דברים שאנחנו לא מבינים. ובכל זאת מקיים את המצוות בפשטות. אני רק אסיים בסיפור חסידי, סיפור יפה, בנימה יותר אופטימית. מסופר על הרבי לוי יצחק ברדיצ'וב, שהגיע ערב חג הסוכות, ולא היה אתרוג. ברדיצ'וב, העיר הגדולה, אין לה אתרוג. ואנשים ניסו שבוע קודם בימים בין כיפור לסוכות להשיג אתרוג ולא היה אתרוגים. כבר החבר'ה התחילו להתייאש, מה יהיה סוכות בלי אתרוג? לרבי אין אתרוג. ואז לקראת הצהריים האנשים שהסתובבו מחוץ לעיר רואים איזה סוחר שנוסע על סוס מהיר בדרך הביתה, עוצרים אותו, יש לך אתרוג בטח, אני מגיע מהעיר הגדולה, אני חוזר מיריד של חודש, קניתי לי אתרוג משובח, אתרוג מהודר. הם קוראים אותו אל הצדיק הרבי יצחק ברדיצ'וב ואומרים לו, רבי, לבחור יש אתרוג, תשאיר אותו פה איתנו בחג. לא יצחק ברדיצ'וב מתחיל להסביר לו, יש פה עיר גדולה עם אנשים חשובים שאין לנו אתרוג, אתה מוכרח להישאר. והוא אומר, מה פתאום, אני מתגעגע למשפחה, לא הייתי כל החגים בבית, לפחות בסוכות אני עם הילדים בבית, הם לא יסלחו לי. הוא לא מוכן, הם מתווכחים איתו. בסוף הרבי ברדיצ'וב רואה שאין ברירה, אומר לו, תשמע, אם אתה נשאר פה בחג, אני מבטיח לך איתי במחיצתי בגן עדן. אנחנו נחלוק את התא בגן עדן. תהיה איתי. נו, אפשר לתאר שזה בטח במדרגות הכי גבוהות. הוא שמע את זה, נו, יחגוג עם הילדים בשמחת תורה, אבל זה הבטחה של פעם בחיים. בסדר, רבי, אתה מבטיח לי? מבטיח. והוא נשאר בברדיצ'וב, והכל בסדר, והוא הולך לבית הכנסת שמח, וכולם מכבדים אותו בתפילה, ומדים לו להיות שליח ציבור, והוא הכוכב של העיירה. אבל אחרי התפילה קורה דבר מדהים. אף אחד לא מזמין אותו לבוא לאכול אצלו. הוא עורך, מישהו צריך להזמין אותו לעשות קידוש, סעודת חג, הוא צריך סוכה, הוא לא יכול לאכול בבית כנסת, לקחת כמה עוגיות. מישהו צריך להזמין אותו, אף אחד. אנשים נעלמו, השמש סוגרת בית כנסת, והוא לבד. אף אחד לא מכיר אותו פתאום. הוא מנסה לעבור בסוכות, יהודים, הרי כולם בחוץ, יהודים אפשר להיכנס אליכם? לא. אף אחד לא מכיר אותו, לא יודעים, לא, אנחנו אין לנו מקום, אנחנו מצטערים, אנחנו לחוצים. הלך להטריח את הרבי. הוא הולך אל הרבי. רבי מקבל אותו לסוכה, הוא אומר, רבי, אני יכול לעשות פה קידוש? רבי אומר לו, לא, אנחנו לא מקבלים אורחים, אצלנו כל אחד אוכל עם המשפחה שלו בסוכות. אבל רבי, אני צריך לעשות קידוש, השארתם אותי פה, אני צריך, אני יהודי, אני צריך לסוכה. לא, בשום אופן לא. בסוף הרבי אומר לו, תשמע, אתה רוצה לעשות קידוש? אצלי בסוכה? תשלם, תוותר על הגן עדן. אם אתה מוותר על הגן עדן שקיבלת בצהריים, אתה עושה פה קידוש. היהודי לא מבין לאיזה עדה של הוא נפל פה שעושים איתו דברים כאלה. אבל אין לו ברירה, הוא חושב רגע פה שם, ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, גן עדן יסתדר, אבל לעשות קידוש בליל חג הסוכות, אני יכול לוותר על דבר כזה? הוא אומר, רבי, אני נשאר איתך פה, והגן עדן יהיה, מה נעשה? אומר לו רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, אתה ידעתי כראה אלוקים אתה, גן עדן מגיע לך, רציתי שתקבל אותו בזכות ולא בחסד. שבאת ואמרת, כן גן עדן, לא גן עדן, אבל תן לי לעשות את המצווה של הקדוש ברוך הוא. בפשטות, בלי סיבות, בלי רווחים, בלי אינטרסים. כי ככה צריך, כי זה יהודי, זה בן של אברהם אבינו. אלוקים אמר, לך זה טוב, אתה חושב שזה טוב, אז אני עושה. אז אתה ידעתי כראה אלוקים אתה, עכשיו הגן עדן מגיע לך באמת ביושר.